החדר ה-291, בהיכל היום יום, יום שלישי, י' ד' אלול, ה' תש"ג. שיעורים, חומש, תבוא, שלישים פירוש רש"י, תהילים מצד י' ד' בחודש, אז זה פרק עם ב' עד וכולל פרק עם ו'. מצד השלושה פרקים שמוסיפים בחודש אלול, אז זה מם, מם א' ומם ב'. בתניה ביום הזה מתחילים את האיגרת, את ו' באיגרת הקודש. מתחילת האיגרת במילה להבין, השיעור מסתיים בעמוד קכ"א במילים הכלולה מהם. המכתב היומי הוא מכתב שהרבי רייץ כתב בכ"ד אדר תש"א. מכתב מאוד מעניין וחריף, נקרא את תוכנו. הוא מכתב שמיועד למי שהיה אז הרב הראשי פה בארץ, קראו לו הרב הרצוג, הרב יצחק אייזק הרצוג, הוא היה הרב הראשי, והרב רייץ כותב לו מכתב, והוא כותב לו, המכתב הזה הוא גם, הוא לא רוצה שאחרים יקראו את זה, שזה יהיה רק אליו לבד, הוא אומר לו שאף אחד לא יודע, גם אפילו מי שמביא לו את המכתב לא יודע מה כתוב שם, והוא מבקש ממנו אחרי זה, שכשהוא מסיים לקרוא את המכתב, שיכניס את זה למטפה ויחזיר לו את זה חזרה, כדי שלא יסתובב המכתב. המכתב הזה, אבל יש לנו אותו, והוא מודפס היום באיגרות קודש. הרב הרייץ אומר לו, קודם כל הוא אומר, רוצה לספר לך משהו ששמעתי מאבא שלי, זה נאמר רב רשב, עליו, על הרב הרצוג, והוא קורא לזה בהמשך המכתב, שזה מעין נבואה של האבא עליו. מה הוא מספר? שבאחד הנסיעות של הרב הרשב, שנוסע מפעם לפעם למקומות מחוץ לרוסיה, הוא נסע למנטון, אז הוא התעכב בפריז. הרב רייץ אומר, אני לא זוכר להגיד לך כרגע באיזה שנה, כי היומן שלי וכל הרשימות עוד לא הגיעו לארצות הברית, הם נמצאים עוד בדרך, אז אני לא יכול כרגע לבדוק את התאריך המדויק. אבל כל פנים, כשהאבא חזר הביתה, אז הוא סיפר לי על אבא שלך, על אבא של הרב הרצוג, עד כמה הוא קירב את הרב הרשב אז בפריז, ואיך שאימא שלו, אימא של הרב הרצוג, דיינו אשתו של הרב אז, היא דאגה לאפות חלה במיוחד בשבילו וכולי. ואז אומר, אבא שלי סיפר לי, שמאוד התענגתי להכיר את הרב הגאון הרצוג הצעיר, דיינו אותו בעצם, והרב הרשב אמר עליו שהוא תלמיד חכם טהור. והרב הרשב מעיד עליו, שראיתי שבנוסף לגדלותו בתורה, הוא גם בקיא בחוכמות ובשפות. הרב הרשב אומר שכתוב שאין דברי תורה מקבלים טומאה, אז יש כאלה שלומדים חוכמות חיצוניות, אז זה מטמא אותם, זה מפיל אותם, אבל מי שיש לו יראת שמיים, יראת חטאו קודמת לחוכמתו, אז התורה דוחה את הטומאה. והיינו, הוא לומד תורה ו... הדברים הנוספים שהוא לומד, הם לא מפריעים לו, הוא מביא דוגמה כמו הרס"ג, הרמב״ם, הרמב״ן, כמו שמופיע בתניא. ואז אומר הרבי, כל מילה שאבא שלי אמר לי, זה יקר אליי מאוד. המשפט הזה שאבא אמר לי, זה, יש לו מאוד מאוד משמעות. ואז הוא אומר לו ככה, כשאתה, עכשיו הוא פונה אליו, אתה, הרב הראשי, הרב הרצוג, כשאתה ביקרת אצלי, כשאני הייתי בפריז, וביקרת אותי, ולצערי מרוב חלישותי לא יכולתי להחזיר לך ביקור. אבל כשראיתי אותך, נזכרתי מה שמעתי מאבא שלי עליך כשהיית צעיר, והשתומנתי לראות שעשרות שנים עברו ואתה רואים על הפנים שלך שאתה באמת עם אותה טהרה. אוקיי, כל זה הקדמה. עכשיו, מה הוא רוצה ממנו? אומר לו, שבוע שעבר ראיתי בעיתון שכתבים עליך תיאור שאתה נחשב לציוני. והרב אומר, זה ממש נתן לי זעזוע פנימי. והרב אומר לו, אני לא יודע אם ידוע לך שאני בעצמי, אני קנאי, אני קיצוני מאוד. אצלי יהדות זה רק היהדות הוותיקה והמקורית. ואני לא מאלה שחלילה מארסים בניינים של אחרים. אני לא נלחם עם אף אחד. למה? ואז בא הפתגם היומי, נקרא את הפתגם, ואז נמשיך עוד קטע. אז אומר לו ככה, כי אומר לו, כי אני שמעתי משהו מאבא, ואז יש ציטוט. מה הפתגם אומר? מהוראות אדוני אבי מורי ורבי. מה הוראות שהרבי הקודם שמע מאבא שלו? להינזר ממלחמת תנופה עד קצה האחרון. דהיינו לא ליצור מלחמות יזומות, להילחם עם כל מיני חוגים או דברים שהם לא מתאימים, לא ללכת בצורה הזו. למה? לא מפני שאין לנו במה לנצח, לא בגלל שאנחנו לא יכולים לנצח כל מיני שיטות לא נכונות, או מפני מורח לב, או שאנחנו פשוט חוששים או פוחדים, אלא מפני שאת כל כוחותינו עלינו להקדיש אך ורק לחיזוק בנייננו. כל האנרגיות צריך להוציא, לחזק את היסודות של היהדות המקורית, בלי להילחם עם דעות אחרות. מה זה בנייננו? בניין התורה והמצוות בקדושה ובטהרה. ועל זה עלינו למסור את נפשותינו. על זה, זאת אומרת, לחזק את הבניין של היהדות, צריך למסור את הנפש במסירות נפש בפועל, ולא רק בכוח. זה מה שהרבי הריאץ אומר לו, במילא הוא מסיים בהמשך המכתב, אומר לו, אני מדבר על עצמו, יכול להיות שאני לא, יש לי מה לתקן על עצמי, אומר הרבי, אבל את המעשה טוב, בסור מרע אולי יש לי מה לתקן, אבל בעשה טוב אני בטוח שעשיתי מה שצריך, אבל הוא אומר לי, אומר לו, אני רואה שמנסים לכבוש אותך. אתה יהודי תלמיד חכם נקי, כמו שאבא אמר, ואני חושב שאבא דיבר דברי אמת. ואני רואה מהתיאורים שנותנים עליך שרוצים למשוך אותך להיות חלק ממפלגה. ציוני. חלק ממפלגה שהיא לא עניינים של תורה ומצוות. אז תדע לך בנפשי הדבר. אתה צריך להיות מעל המפלגות. אתה צריך ליהודי שחי תורה ולדרוש את התורה ואת קדושת התורה בכל מקום. ולא רק בארץ, אלא גם בחוץ לארץ. לנצל את העוצמה שלך, את המעמד שלך, לדבר גם עם יהודים בארצות הברית, ויש לך כוח, ואל תיסחף לכל מיני כאלה שרוצים להפוך אותך להיות חלק מהמפלגתיות, שזה לא נכון, וממש מעריך לו בהרבה ביטויים, וכמו שאמרנו בסיום, אומר לו את המכתב הזה, תחזיר לי חזרה, כי אני את שלי עשיתי, קיימתי את חובתי, ואני מתפלל שהדבר ישפיע ויעשה את עניינו. בזה מסיים את המכתב. עכשיו מעניין שבמשך השנים, אצל הרבה, המושג מלחמת תנופה קיבל משמעות טיפה אחרת. כי פה מלחמת תנופה הכוונה היא להילחם נגד דעות אחרות. הרבה במשך השנים הסביר שמלחמת תנופה היא כן בסדר, דהיינו, מה הכוונה מלחמת תנופה? לא רק לשמור על שלך, אלא תנסה להשפיע יהדות על הנוער ועל המקומות שלא יודעים, לא בצורה להילחם איתם, אלא מלחמת תנופה במובן ליזום פעולות כדי להשפיע על אחרים. מעניין שסיפר פעם אחד מהחסידים, קראו לו הרב יאלס, סיפר שהרבי אמר לו פעם, שהרבי הריאץ, בשם הרבי הריאץ אמר לו, שמלחמת הגנה, הרבי הריאץ אמר על עצמו, מלחמת הגנה זה היה עבודה שלו. מלחמת תנופה הוא השאיר לרבי. דהיינו, העבודה הזו להשפיע במקומות אחרים, זה העבודה של הרבי, ואז מלחמת תנופה מקבל את המשמעות החיובית שלה, לא כמו מה שהרבי הרשב שלל, שמופיע כאן בפתגם היומי.